שלום וברכה, יום רביעי בשבת, פרשת בשלח. הגענו לקריאת הים, הגענו לשירת הים. כל יום ביום אנחנו שרים את שירת הים הזאת, ורק ממנה נכנסים, נכון, לקריאת שמע, לברכותיה, לתפילה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אז בעשר דקות שיש לנו, ככה אפילו בקושי, אני רוצה לראות כמה נקודות ברצף, לא רק בשירה, אלא בהקדמה, בשירה, בסיום, קצר. אבל אני חושב ככה כמה תכנים כל כך יסודיים. אז נתחיל בפסוקים שקודמים לשירה. הושעה השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, פרק י"ד, שני הפסוקים החותמים. גם בתפילה אנחנו מתחילים בפסוקים האלה. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ישראל לא רואים את המצרים מתים על שפת הים, אלא את מצרים מת על שפת הים. מצרים מת על שפת הים זה עומק אדיר. השמחה שהולכת להיות עוד מעט, השירה היא לא על מצרים שמתו. השמחה היא לא על סיפור עובדתי שנגמר, גם עם האויב הקשה ביותר. השמחה היא על הרעיון המצרי שהולך עכשיו וטובע בים. על המצרים האלה, על הלא ידעתי את השם, על המצרים שהולך ומת על שפת הים. עוד רגע נראה איך. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה, אגב רש"י קורא למצרים הזה שרו של מצרים. הרעיון הוא עמוק, בפועל הרעיון. הרעיון הזה שאין השם, הרעיון שאין תשובה, הרעיון שאין חירות, הרעיון מת. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ולעניות דעתי עוד לפני שנכנסים לשירה, כאן כבר הניצחון הגדול. ויראו העם את השם. בהמשך השירה יתוארו עמים רבים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אבל המבחן האמיתי הוא האם ההתרגשות הזאת, ההתרגשות ההירואית, מביאה ליראת השם אמיתית. ויראו העם את השם. ויראו העם את השם פירושו, אין עוד מלבדו. אין בעל צפון, אין מצרים, אין פרעו. אז אם אין, אז אנרכיה. אז על הכיפק. אז אקסודוס, אז ניצחנו, ויראו העם את השם. איזה דבר מדהים. הדבר הזה מביא את העם אל המקום של החירות האמיתית. המכיר את מקומו, הוא זה שיכול להיות אחר כך השמח בחלקו. ומה ממשיך? ויראו העם את השם, כמה יפה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ויאמינו בהשם, הבנתי. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הם האמינו לא רק בהשם. הם האמינו בהשם ובמשה. נשמע מבהיל, לא? האמינו בהשם ובמשה? איך אפשר ביחד? הם האמינו בהשם ובזה שיש בעולם אפשרות שבשר ובדם אחד כבר הגיע אליה. והנה הבשר ובדם שהגיע, משה, שהוא עבדו. שמענו? עם אחר היה יכול להיכנס פה עכשיו לשירי אריק מלך ישראל. לשירי הערצה ופולחן אישיות. לשמש העמים ההיא שגדלנו עליה. אתם יודעים במה עם ישראל מאמין לפני שהוא מתחיל לשיר את השיר? הוא מאמין בהשם. הוא מאמין בזה שהאיש הכי גדול הוא עבדו. גדולתו של אדם והכוח של להיות עבדו של הקדוש ברוך הוא. נגיד את זה במילים אחרות, הם האמינו בהשם ובעצמם. הם האמינו בהשם ובזה שהם יכולים עכשיו לשיר. הם, משה ובני ישראל. האדם יכול לצאת ממצרים. עם האמונה הזאת מתחילה שירת משה ובני ישראל. אבל השירה הזו היא לא רק שירת משה ובני ישראל, היא פותחת בשירת משה ובני ישראל וחותמת בשירת נשות ישראל. היא חותמת, אני קופץ ורוצה ככה מהר לראות את הכל ביחד, בפסוק כף בסוף השירה. השירה מסיימת בכיווה סוס פרעו ברכבו ובפרשיו, נכון? שם אנחנו מסיימים בפסוקי דזמרה, אבל היא נמשכת עוד שני פסוקים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וטעם להם מרים, שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. רק עיוור לא שם לב שהשירה מהגברים מתחילה באשיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, ונענית על ידי הנשים וכל הנשים בתופים ובמחולות, ושירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. כמה עמוק, מי שרואה כאן את הסיפור, שומע כבר את הרמב"ן ואת הפשטנים מציעים את ההצעה הבאה. בני ישראל, הגברים עומדים ושרים. הנשים עונות אחריהם בתופים ובמחולות. בת מלך כל כבודה פנימה, הן לא שרות. הן מנגנות. לכל הנשים יש תופים. זוכרים מהגן את תוף מרים? לכל הנשים יש תופים. איך יש לכל אנשים תופים? מישהו חשב פעם על הלוגיסטיקה הזאת? יש פה בערך 1.5 מיליון נשים. מישהו ניסה פעם להרים 1.5 מיליון תופים, ככה לוגיסטיקה מסודרת? לפי הפסוק אין אישה בלי תוף. זאת אומרת, הנשים המאמינות האדירות האלה, כל אחת מהן יצאה עם תוף ממצרים. מה תוף? מאיפה תוף? תמיד כשאנחנו מגיעים לזה, אנחנו אומרים לעצמנו, יוצאים ממצרים, מתארגנים בחיפזון, מקליכם בידכם, זוכרים מעליכם חגורים, יוצאים בחיפזון, וסבתא אומרת, אבל הטוף, טוף, צריך טוף, כי כשנצא ממצרים, איך נתופס? אבל סבתא עוד יצא ממצרים. מצרים עוד בועטת, נושכת. הבחורות עוד לא מתו בכלל. פרעה מסרב לשחרר. זה מדהים, לא לשכוח. בליל הסדר כשישבנו במצרים, ואל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ושחטנו את השה, ומדימה נתן לנו את הכוח, האמונה הזאת שנצא. היינו עם תופים מוכנים. תחשבו רק רגע על העם הזה שעומד ביפ, והים עכשיו, ורואה את הים שנקרא את המצרים שמתו, הוא לא רואה רק דברים גדולים. אתם יודעים מי זה העם הזה שעומד עכשיו ורואה את הכל? זה עם שרידי חרב. זה אנשים שיצאו ממצרים חמושים. זוכרים כמה זה חמושים? 1 מ-5 מקסימום. ועם שמסתכל ואומר, איי, אם אבא ואמא היו רואים את השמחה הזאת עכשיו. איי, אם 4/5 שלא נמצאות פה היו רואים את השמחה הזאת. זה שמחה אדירה, אבל תחשבו כמה היא קשה. זה מדהים, לא? ואז צריך מישהו שיחזק. אתם יודעים מי מחזק? ותן להם מרים. אתם יודעים מי מרים? כולם יודעים. אבל משום מה כתוב פה, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. רש"י שואל, למה מרים הנביאה, התואר הזה כל כך חשוב פתאום? מרים, אחות אהרון, גם משה נביא, גם אהרון היה נביא. רש"י אומר, ותיקח מרים הנביאה. אתה זוכר שמרים הייתה ילדה קטנה כשהיא עוד הייתה רק אחות של אהרון ועוד לא היה משה, ומרים הייתה ילדה בת 6 ואהרון ילד בן 3? ומרים הנביאה הלכה אל אבא ואל אמא ואמרה רוצה אח קטן, זוכרים? אז היא הייתה מרים הנביאה, והנה אחרי 80 שנה היא רואה את נבואתה. ומרים הענקית הזאת, איך היא קוראת לעצמה בצניעות שלה? אחות אהרון. איזו צניעות. איזו עוצמה, איזו צניעות שאין לה סוף, ולכן היא יכולה ליצור אמונה שאין לה סוף. הרמב"ן אומר, אנשים אמרו, שירו להשם כי גאו גאה לא רק בסוף. אלא כל פעם כשהגברים עושים משפט אחד ואמרו, אלי ואן זהו, אלוקי אביו אמר ממנו, אחרי משפט אחד, הם הסתכלו מסביב ונשברו. איך אפשר להמשיך? ואז כמו תמיד, וצען להם מרים עם כל הנשים והתופים, שירו, תאמינו, ממשיכים, יוצאים ממצרים. ועוד משפט אחד, תוכנה של השירה בכל זאת למילה נשמע משונה. תוכנה של השירה בהתחלה ובסוף הוא לא רק שיוצאים ממצרים אלא הוא משהו אחר לגמרי. תוכנה של השירה הוא שבונים מקדש. איך אני יודע? כי המשפט החותם הוא מקדש השם, כוננו ידיך. השם ימלוך לעולם ועד. כלומר, אתם יודעים מתי השם ימלוך לעולם ועד? אתם יודעים מה פירוש השם ימלוך לעולם ועד? לעולם ועד. שלא ימשיכו עוד מצרים לרדוף אחרים, שגם מצרים תקבל את השם. אתם יודעים מתי השם ימלוך לעולם ועד? כשיבנה המקדש. והקדוש ברוך הוא יוריד מקדש מלמעלה. אבל איך הוא יוריד מקדש מלמעלה? מה התפקיד שלנו? הנה תחילת השירה. ואלי ואנזהו, אלוהי אבי והרוממי. זו הייתה ההקדמה. ואלי ואנזהו, אומר אונקלוס, ואלי ואבנה לו נווה. ואלי ואבנה לו בית מקדש. מדהים, אתם יודעים מה פירוש המילה נווה? נווה זה בית, אבל לא סתם. נווה זה נווה מדבר. הנה עם עומד על סף מדבר, נכון? דרך המדבר ים סוף. מצרים יתה מאחוריו. והוא יודע שהוא הולך לעבור מדבר קשה. והוא יודע שאת המדבר הוא הולך לעבור כדי למצוא את הנווה שבמדבר. ולבנות מקדש. היציאה ממצרים מבטאת את חיסול הרוע. אבל מהרוע צריך לברוח, ולברוח בחיפזון, כי מצרים עוד קיימת. גם אחרי קריאת ים סוף היא עדיין לא חוסלה. היא ממלכה שפלה, היא קיימת. ואחרי מצרים תהיה אשור ויהיה בבל. אתם יודעים מה קרה במצרים, אומר המהר"ל? במצרים התגלה שאפשר לצאת ממצרים. שלא לעולם חוסן. אבל מתי נגמור כבר את יציאת מצרים? כשהשם ימלוך לעולם ועד, מתי זה יקרה? שלא רק נברח ממצרים, אלא כשכל המדבר נבנה בית מקדש. ואלי שאני אנבהו, והוא כוננו ידיו מלמעלה, יאשר את בית המקדש הזה. לא שמים לב, אבל כל השירה מדברת על זה. אנחנו נבנה מקדש, והוא יהיה מכון לשבתך. וזה מכוון, מכון, מכוון, כנגד בית מקדש של מעלה. זאת שירת הים, במשפט חותם. וזה עוד לא יסתיים רביעי. כמה זה נפלא השירה הזאת. בסיום האדיר שלה, אשירה להשם, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו, כל ההיררכיה המצרית הזאת, כל הסוס ורוחבו רמה בים מצרימה. כאן היה כדאי לסיים את רביעי, לא? happy end כזה יפה, אבל אז בא החיוב. אין מי, ויבואו מראתה, ואילונו, מה נשתה? אני השם רופאיך, למה העילה הזאת מתאים לתקופת גלות? למה מוכרחים לסיים בסוף עם הרפואה והחולי? למה אי אפשר לסיים יפה? כי שירת הים היא לא שיר למיטת הפזמונים. היא עבודת חיינו, היא עבודת הנפש. ים סוף כולנו הגענו לרעתה שפחה על הים שלא ראיך את חיל המדים. אבל מבחן החיים מתחיל כשיוצאים מהסוף. עם כל האמונה האדירה שצברתי, פתאום יבש, מה נשתה? פתאום קצת מר. לא יכלו לשתות מים עם מרק, עם מרים הם, איך היו אומרים האדמו"רים, לא יכלו לשתות מים עם מרק, עם מרים הם. איש גדול הוא לא איש שמדמיין דמיונות שהוא כבר גמר והוא הגיע לגאולה. הוא יודע שהשם ימלוך לעולם ועד. בדרך הוא יודע שצריך לעבור דרך המקומות המרים. והקדוש ברוך הוא ילמד אותו. לקחת עץ ולהמתיק גם את המים המרים. השם ימלוך לעולם ועד. יום טוב עלינו ועל כל ישראל, גאולה שלמה בקרוב ממש.